הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויט.
ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה, ויפגע במקום, היה לנשם כבה השמש, ויקח מאבני המקום, היה סמר השוטיו, וישקע במקום ההוא. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה בראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה השם מצב עליו, ויאמר אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת הימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא מאור וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יעקב אבינו מגלה דבר מדהים. אנחנו יודעים שכל אדם בביתו, אבא, אמא, אמא ואבא, מנהלים את ענייני הבית. בכל עיר יש הרבה בתים, אבל יש בית אחד שהוא בית הנבחרים. שם מתכנסים מנהיגי העיר, שרי העיר, וביחד מחליטים על ענייני העיר. בכל מדינה ומדינה, לבית הנבחרים שלה יש את השם. בתורה, בנביא, בית הנבחרים נקרא שער. כמו שאנחנו מוצאים בקטע השני, כדוגמה, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. הוא לא ישב בשער, אלא הוא ישב באותו בית ששם מתכנסים כל מנהיגי העיר, נבחרי העיר, שהם מחליטים על ענייני העיר. ולמקום הזה קוראים בלשון תורה שער. אותו דבר בועז בקטע השלישי. בועז עלה השער כדי לבדוק אם באמת הוא יכול להתחתן עם רות, אם הוא הגואל או יש מישהו שלפניו. אז הוא עלה לברר את זה, איפה? בשער, באותו בית שבו מתכנסים השופטים, הדיינים, המנהיגים. יעקב אבינו מגלה שהמקום שבו הוא חלם את החלום הגדול על עתיד העולם ועתיד העם שממנו הוא יצא, המקום הזה הוא שער השמיים. זאת אומרת, דרך המקום הזה בורא עולם מנהל את כל ענייני העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זה לא רק לנו עם ישראל, אלא לכל העולם כולו. אז ברגע שהוא מגלה שהוא בעצם נמצא במקום שנקרא שער השמיים, התגובה שלו, מה נורא המקום הזה? ובאותו בוקר, כשהוא מבין את זה, הוא משנה את השם של המקום מלוז לבטל. כפי שנאמר בפסוק י"ט, ויקרא שם המקום ההוא בטל, ואולם לוז, שם העיר לראשונה. ויעקב נודר שם נדר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום על בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, בכל אשר תיתן לי אסר אעשרנו לך. הוא יוצא לדרך, עובר את השנים בבית לבן, והוא חוזר הביתה. כשהוא חוזר הביתה, הוא עובר בהצלחה מרובה את הפגישה עם עשיו, ומשם הוא ממשיך למקום שנקרא סוכותה, והוא קורא למקום סוכות. ומשם הוא ממשיך הלאה למקום שנקרא שכם. והתוכנית היא משם להמשיך ולהגיע לבית אל, כדי לקיים את הנדר, הוא יורד דרומה יותר, ומשם להמשיך לחברון, לפגוש את אמא, את אבא, שאותם הוא לא ראה כל השנים. הוא מתקדם בקצב שבו הוא מתקדם, הוא משפחה, עם צון, ילדים רכים, זה לוקח זמן. אבל הוא בדרך להגיע לבית אל, ומשם לחברון, איפה שנמצא, איפה שנמצאים אמא ואבא. מה שמאוד לא מובן במהלך הזה, שהקדוש ברוך הוא פונה ליעקב ואומר לו בקטע הרביעי, ואומר אלוקים אל יעקב, קום עלה בית אל. המילה קום אין מקומה כאן. קום בלשון תורה הרבה פעמים פירוש הדבר שאומרים לאדם תעזוב את המקום לגמרי. כדוגמה, לוט אומר לחתניו בקטע החמישי, ויצא לוט וידבר לחתניו לוקחי בנותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כדי לעשות קו, קומו צאו מן המקום הזה, תעזבו את זה, את המקום מיד, כי משחית השם את העיר והייקם הצחק ביני חתניו. בבוקר כמו השחר עלה ויצאו מלאכים בלוט לאמור קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך נמצאות, פן תספה ובונה עיר. גם הם פונים אליו באותה אמירה, קום פירוש הדבר, צא מהר מהמקום הזה. יעקב שומע מאבא יצחק, בקטע השישי, קום, לך פדן הארם, בית הביתו להביא אימך, וקח לך משם אישה, לבנות לבן אחי אימך, כי מפה אתה לא יכול לקחת לך אישה. אז אם כך, מה שאני לא מבין, וזוהי שאלתנו הראשונה, שאברהם אבינו, שיעקב אבינו, נמצא בדרך, לבית אל, ומשם לחברון, מדוע בורא עולם פונה אליו במטבע הלשון קום עלה בית אל? היה ראוי שיהיה כתוב ויאמר אלוקים אל יעקב עלה בית אל, הוא הרי בדרך, הוא עדיין לא נמצא בשום מקום קבוע, הוא בדרך. אז מדוע מטבע הלשון קום מופיע כאן כאשר על פני הדברים אין מקום למילה הזאת? ואותו דבר בהמשך הפסוק, דבר נוסף, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ושב שם ועשה שם מזבח לאל המילה אליך ובורך מפני סבכיך. גם כאן המילה שם היא מיותרת. שב שם, אני מבין, ועשה שם, המילה שם מיותרת. אם הוא יושב שם, אז ודאי ששם הוא יעשה את המזבח. ותמיד אנחנו אומרים, הרי אין אות בתורה מיותרת, אין מילה, אין תג מיותר. קודש קודשים. תמיד האתגר לנסות להבין מה התורה מקפלת באמירה נוספת של מילה או של אות. וכמובן, איך הדברים יורדים אלינו? כי הרי כל ספר בראשית שבו אנחנו עוסקים בענייני האבות והאימהות, זה לא רק מעשה אבות סימן לבנים, שנותנים לנו כיוון איך ללכת, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים מצליחים פחות, אלא מעשה אבות סימן בבנים, כמו שכותב הרמב"ן פעם אחת, בבנים פירוש הדבר הגנים של האבות והאמהות נמצא בנו, בנו אברהם אבינו שרה אמנו. אז כל פעולה שלהם, כל עשייה מיד מתחברת אלינו, והאתגר תמיד למצוא ולחפש איך זה מתחבר אליי, מה אני לומד מזה, מה אנחנו לומדים מזה. ולכן השאלה הראשונה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, מדוע בורא עולם שפונה ליעקב אומר לו לנסוע לבית אל, מטבע הלשון היא קום עלה בית אל, קום פירוש הדבר לעזוב לגמרי את המקום הקודם, יעקב עדיין בשום מקום, הוא בדרך, והמילה ועשה שם מזבח גם היא מיותרת, כי קודם נאמר ושב שם, אז ודאי ששם הוא יעשה את המזבח. דבר נוסף, כשיעקב מגלה שזה שער השמיים ונותן למקום שם חדש בית אל, חייבת התורה לציין ואולם לוז שם העיר בראשונה, כי אחרת לא נדע איפה המקום הזה היה. מי שיסתכל במפה לא ימצא מקום שנקרא בית אל, אין שם כזה. אז מתארים לנו איפה זה היה בדיוק, איפה? במקום שקראו לו פעם לוז. אבל מאותו רגע השם שמתגלגל בבית של יעקב זה בית אל, וכך הקדוש ברוך הוא פונה אליו בקטע הרביעי, קום עלי בית אל, אין שם אחר. וככה גם יעקב אומר לבני ביתו שגדלו על הנדר שאבא נדר, ולשם הוא צריך להגיע ולקיים את הנדר, פסוק ג', ונקומה ונעלה בית אל. אם כך, מה ראתה התורה בהמשך? כמה שורות מסוף הקטע הרביעי, שוב להזכיר לנו את שם המקום בעבר, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל, כדי לסמן את זה בקו, הוא וכל העם אשר עמו. מה ראתה התורה לחזור ולהזכיר לנו שלמקום קראו בית אל, כאשר בורא עולם פונה ואומר לו למקום, סליחה, קראו לוז, כאשר בורא עולם פונה ואומר לו קום עלי בית אל, יעקב פונה למשפחה נקומה ונעלה בית אל, זה השם שנשמע בבית ולא שום שם אחר, כי גם עבור הילדים זה ממש לא משמעותי איך קראו למקום פעם, הם מעולם לא היו בארץ, ועכשיו למקום הזה יקראו בית אל בשמו החדש. ומי שבכל זאת ירצה לדעת איך קראו למקום פעם, יעיין הפסוקים קודם וידע. אז מדוע התורה חוזרת על זה עוד הפעם ומזכירה את השם הקדום של בית אל שנקרא לוז? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק בספר ישמעיה הגדולה. יהיה פה באמת דבר פילי פלאים שיורד אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, מה ראה בורא עולם לפנות ליעקב לומר לו קום עלי בית אל ולא עלי בית אל, ומדוע החזרה הכפולה אחרי שנאמר ושב שם, שוב נאמר ועשה שם? המילה שם מיותרת. ודבר נוסף, מה ראתה התורה לחזור ולהזכיר את השם הקדום בית אל שהוא לוז, אחרי שהבורא עולם ויעקב בעצמו מזכירים רק את השם בית אל? אז כדי לענות על השאלות האלו נפתח בצורה הבאה. יעקב אבינו חוזר הביתה, הוא ניצל מיסם, ומשם הוא נוסע למקום שנקרא סוכותה, וקורא למקום סוכות. הוא נמצא שם כמה שהוא נמצא, כפי שחזל מתארים, ומאותו רגע הוא מחליט לקיים גם בעצמו מעשה אבות, סימן בבנים. בדיוק איך שאבא שלו, הסבא שלו, הגיע לארץ, להיכן שהגיע, הוא מבקש להגיע לשם עם בני ביתו שבאים בפעם הראשונה. הוא שם הביתה, לבני ביתו מגיעים הביתה. הוא הגיע אברהם לאיפה? ועבור אברהם בארץ עד מקום שכם, והכנעני אז בארץ. מבקש יעקב בדיוק אותו דבר, להגיע לאותו מקום. ומה הוא עושה שם? אומרים חז"ל בקטע השמיני על הפסוקים, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, ובוא מפדן ארם ויחן את פני העיר. אומרת הגמרא בשבת בקטע התשיעי, אמר רב מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיקן להם, רבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. יעקב מחליט לבנות את העיר באופן כזה שכולם יתחילו ללמוד מה שסבא לימד, יש בעל הבית לעולם, יש בורא עולם, יש מנהיג לבירה. ולכן מיד אחרי שהוא קונה את המקום, פסוק כף, ויצג שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. מהמקום הזה ידעו יש אלוקים בארץ, אל אלוקי ישראל. ושם בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ויאמר אלוקים אל יעקב קום עלי בית אל, עזוב את המקום הזה, לא לשם היית צריך להגיע אחרי שנפרדת מעשיו. זאת לא הייתה צריכה להיות התחנה שלך אחרי סוכות. אתה היית צריך משם להמשיך ישר לבית אל. לשם תגיע בהמשך. ולמה? פה תהית. הבנת שכרגע התפקיד שלך הוא כמו של סבא אברהם. איזה תפקיד? לגלות את השם, ללמד אותו לכל באי עולם, לכל יושבי כנען. זה סבא שלך עשה. הוא בא עם מי? עם שרה, וביחד זה היה התפקיד שלהם. אבל אתה חוזר עם משפחה, אתה חוזר עם בית, לפני שאתה מלמד את כל העולם כולו יש אלוקי השמיים והארץ, דבר ראשון את האמונה הזאת תלמד בצורה עמוקה לבני הבית שלך. כי בני ביתך לא יבינו ולא ידעו ולא ירגישו את זה בצורה הנכונה, לא תוכל ללמד את זה לאף אחד אחר. לכן, קום, צא משם. עלה בטל ושב שם. שם זה המקום שלך. ועשה שם מזבח. בניגוד למזבח שעשית איפה? בשכם, וקראת לו כן אלוקי ישראל, בוא עכשיו תעשה מזבח. איזה מזבח? לאל הנראה אליך בבוכך מפני עשיו אחיך. מה פירוש הדבר? בוא תלמד את הילדים שלך עכשיו. יצאת מהבית עם הבטחה אלוקית, ניתן לך אלוקים מתל השמיים, משמני הארץ, דגן, תירוש, יעבדוך עמים, עוד ברכה אחרת שקיבלת מי אבא, ערב יציאתך, ברכת אברהם, והעתיד נראה ורוד, העתיד נראה מוצלח, ובום, נשארת חסר כל, כמת, כי אני חשוב כמת, עם מקל ביד, כי למקלי עברתי את הירדן הזה, בשיא החושך הזה, נפגשתי איתך, באמצע הלילה, במרות הלילה, הראיתי לך את כל העתיד של העולם, שעולה ויורד, ושל זרחה שעולה ומתחזק, והבטחתי לך, הבטחה גדולה ביותר, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. איפה אמרתי לך את זה? כשהיית לבד, בשיא החושך. את האמונה הזאת, גם כשקשה, גם כשהדברים לא תמיד נראים הולכים בסדר, את זה דבר ראשון תלמד את בניך. את המזבח הזה תקים, את המזבח הזה תעשה. אחר כך תבנה עוד מזבח ותקרא לו כן אלוקי ישראל, אבל קודם את זה. ולכן עשה שם מזבח, בניגוד למזבח שעשית בשכם, ואת זה תעביר לילדים שלך. זה מה שבורא עולם מקפל לנו דרך הבנתם של חז"ל ורוח קודשם בשיחה שהתנהלה בין בורא עולם ליעקב. קום עלה בטל ועשה שם מזבח ושב שם. זה בדיוק היה אותו דבר גם עם אברהם. אברהם אבינו חוזר מהמלחמה הגדולה שבה הוא מציל את לוט, מלך העולם. אין אדם מפורסם, אין אדם שכל מלכי העולם מעריצים אותו כמו אברהם אבינו. אבל הוא חוזר בלי מצב רוח, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אין מה לדאוג, הרגת הרבה, טוב שהרגת, אם לא היית הורג היו הורגים אותך. עשיתי לך הרבה ניסי ניסים, לא איבדת שום דבר מהקרדיט, שכרך הרבה מאוד. מה צריך יותר מזה? הבטחה אלוקית, שכרך הרבה מאוד. ואברהם בא ואומר, כלום אין לי, ואנוכי הולך ערירי, בין משק ביתי דמשק אליעזר. בורא עולם הוציא אותו החוצה, מראה לו מלמעלה מה שלא רואים מלמטה. ואברהם אבינו לא רק אומר תודה ומבין, אלא ויאמן בהשם ויחשבה לא לצדקה, כי אברהם אבינו אומר, מרגע זה אני גם הולך ללמד את העולם שמה שלא רואים מפה רואים משם, ולא את הכל רואים מפה. וגם אם קשה היום, במבט לאחור מחר מבינים ששם כבר היה מקופל הטוב. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בזכור זה תקבל גם את הארץ. ושאברהם שואל, איך אני אקבל את הארץ? במה ידע כי ירשנה? מה אומר לו בורא עולם? באותה ברית בין הבתרים, עגלה משולשת, עין משולש, כך בהמות, תשחוט אותם, תוותר אותם, באמצע דם, אש, עמוד ענן, עמוד השן, הכל באמצע, וחושך, אימה, אפלה, עלתה, תנור השן, ולפיד אש. ואז מה? ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. כמה שזה נראה חשוך, זה ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. פירוש הדבר, מחר שיצאו מזה יבינו במבט לאחור שזה כבר בחושך היה הטוב. זה אברהם אבינו, בדיוק אותו דבר. זה אותו הברית הגדולה של משארת לנצח נצחים. גם אם זכות אבות אמה, הברית הזאת, ברית בין המתרים קיימת לעולם. וזה עובר ליצחק. מתי? בשעת העקדה. פעם ראשונה, אחרי שיצחק נגמל, ביום יגמל את יצחק, עברו הרבה שנים מאז, 35 שנה, הנה יצחק מגיע עוד פעם. ואז הוא יוצא מהבית פעם ראשונה, והולך לעקדה, ולא מבין כלום. כי הוא רואה אש ועצים, והוא שואל מה יעשה. ואברהם אומר לו, אני לא יודע, אבל אני יודע שגם אם אני לא יודע, זה לא אומר שאין. אתה מוכן ללכת איתי עם האמונה, והם הולכים ביחד. וכאן נולד יצחק מחדש. כמו שאומר האריזל, יצחק זה אותיות קץ חי. הגיע לקץ, התחיל את החיים החדשים. אז הנה לנו האבות. אברהם, יצחק ויעקב. שהם עוברים בדיוק את אותו מהלך. ואת זה בורא עולם מלמד גם את יעקב. לעשות מזבח, לאל אמירה אליך בבוכך מפני עשיו אחיך. וכאן, מתגלה לנו דבר נוסף. פילי פלאים. הראשונים חולקים עם התפילה שאדם מתפלל כל יום מדאורייתא או מדרבנן. דעת הרמב״ם תפילה כל יום מדאורייתא שנאמרו לעובדו בכל לבבכם. ספר המצוות, מצווה ה'. איזו עבודה שבלב זוהי תפילה. דעת הרמב״ן, תפילה בכל יום היא רק דרבנן. מתי תפילה היא מדאורייתא? משעת סכנה. משעת צרה. תפילה היא דאורייתא. וראשונים אחרים גם הולכים בעקבות הרמב״ן. משעת סכנה, תפילה היא מדאורייתא. מי לימד אותנו להתפלל בשעת סכנה? איפה זה מופיע? אברהם תיקן שחרית, הוא לא היה בסכנה. נכון, הוא התפלל לסדום, אבל הוא לא היה בסכנה. יצחק תיקן מנחה, והייתי יצחק לסוח בשדה. יעקב תיקן ערבים, והתגם במקום ההוא, אין פגיעה אל התפילה. איפה נתקנה תפילה בשעת סכנה? כשיעקב חוזר הביתה. והוא עומד להיפגש עם עשיו, והוא לא יודע מה יהיה. שימו לב מה קורה בקטע 11. ויאמר, אשר יעקב אלוקי אבי אברהם, ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ואתיב עמך, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשיתי את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשתי מחנות, אצילי נינה, מיד אחי, מיד עשיו, כי הרי אנוכי פן אבוא ויכני, הם אלמנים. ואתה אמרת, היטיב איתי ממך, ושמתי את זרחה ככל הים, אשר לא יספר מרוב. מדהים! תראו איך יעקב מתפלל. בדיוק כמו כל תפילה שלנו. איך תפילה שלנו? כל יום, איך היא נראית? ראשית, אבות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אחרי האבות, תפילת אבות, מגיעה הבקשות. ברך עלינו, רפאינו, שמע קולנו, תקע בשמע גדול לחירותנו, כל הבקשות. ואז מגיע הטוב שמך ולך מהה, להודות, מודים. הנה אותו דבר כאן. יעקב מתחיל ויאמר יעקב, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק. הוא מתחיל בזכות אבות. אחר כך, פסוק י"ב, אצילי נא, מיד אחי, מיד עשיו. הבקשה. ואחר כך, ואתה אמרת, היטיב איתי ממך, הטוב שמך ולך מהה להודות. בדיוק, אותה מתכונת של תפילה. ממש, וזאת תפילה בעצרה שמתקן לנו יעקב אבינו. תפילה בעצרה, סוג אחר של תפילה. והתפילה הזאת חוזרת על עצמה כל יום בצורה מדהימה. גמרנו להתפלל תפילת שחרית, כולל נפילת אפיים, עלינו לשבח, שיר של יום. מדוע עדיין אנחנו אומרים למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה? מה יענך? איך נכנס פה יום צרה? אם יש צרה, אם יש איזה דבר שצריך רפואה, צריך ברכה, נכניס את זה בשמע קולנו. נכניס את זה ברוך אתה השם, בועל ישראל. איך פתאום נכנס פה למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה? איך זה נכנס? התשובה היא, התפילה שהתפללנו בבוקר שחרית, נפילת אפיים, עלינו שיר של יום, זוהי תפילה שאברהם תיקן, תפילה לכל יום. אבל מילה מלבד תפילה לכל יום. כאן במזמור הזה יש גם עוד תפילה, תפילה בעצרה. יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוקי יעקב. ושואלים לך עד החזל, ומה עם אלוקי אברהם ויצחק? זה התפילה של יעקב. תפילה בעצרה. הצילני נא מיד אחי, אתי ותילי מח. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. שדבר ראשון, את זה יעקב ילמד את בניו, את האמונה מתוך הקושי, את האמונה מתוך החושך. אז יתפרוץ החוצה. אפשר יהיה לבנות גם מזבח בשכם ולקרוא להשם אלוקי ישראל. אבל קודם, מזבח לאל הנראה אליך ובורכך מפני עשיו אחיך. אתה תבנה קודם את בית יעקב, את בית ישראל. מכוח זה כבר יצא הכל לכל העולם כולו. לך יש את מה שלא היה לאברהם. אתה חוזר לארץ עם משפחה, עם אחריות, עם בית. כן, כמה נפלא הדבר שאת ההבנה הזאת, את הלימוד הזה, יעקב אבינו לומד בלילה האחרון בארץ ישראל, מאיפה? באיזה מקום? שנקרא בשם לוז. שם הוא ישן, שם הוא לומד את כל הדבר הגדול הזה. ועם זה הוא צריך ללכת ולחזור הביתה וללמד את כל המשפחה את זה בתוך הבית. מה המיוחד במקום הזה שנקרא לוז? נאמר בחז"ל בקטע ה-12 ואולם לוז, היא לוז שצובים בה את התכלת, היא לוז שאלה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא יחבה, היא לוז שלא שאלת במלאך המוות מעולם. לוז היא עיר אלוקית. החיים שם הם חיי נצח, חיים של מעין עולם הבא, חיים של העתיד לבוא. כי מה עושים שם בלוז? צובים את התכלת. במילה תכלת מופיעה גם המילה איזה קול. שם רואים את כל התמונה. שם עסוקים לא רק בפרטים החשובים ביותר, יודעים גם לחבר את זה לכל התמונה הגדולה. לכן, כמה נפלא הדבר שדווקא במקום הזה יעקב לומד לראות את התמונה הגדולה ומראים לו את התמונה הגדולה במראות הלילה, בשיא החושך. ולמה דווקא שם? כי חז"ל באים ואומרים לנו על הפסוק, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כותב לנו הרמב"ן, מה זה וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם? על מה נאמר וראיתם אותו? אומר לנו הרמב"ן בקטע ה-15, זה באמצע הקטע ה-15, זה נאמר על הכנף פתיל תכלת ועל החמת ציצית. על החוט תכלת שיש בציצית, כי יש חוטים לבנים ויש חוט של תכלת. מי שרואה את התכלת נזכר בכל מצוות השם. כי מי שרואה רק את החוטים הלבנים, הוא רואה את הפרטים, את הפרטים, וכשאדם עסוק רק בפרטים, הוא לא רואה את כל התמונה כולה, הוא מאבד דבר גדול. אבל מי שיודע לחבר את זה לתמונה הגדולה, הוא זוכר את הכל. יעקב אבינו מראים לו בלוז את התמונה הגדולה, את התכלת. ולאיזה בית הוא הולך? לבית של לבן. לבן זה לא רק מיסטר לבן, לבן זה המהות שלו, להכניס את יעקב למסלול חיים שרואים רק את הפרטים. הוא יעבוד קשה, הוא יעבוד בפרך, יעבוד יומם בלילה, הוא ישגע אותו, הוא ירמה אותו, יחליף את משכורתו 10 מונים בחורף, בקיץ, וכל זה למה? אם הוא יהיה שקוע בפרטים הוא לא יראה את התמונה הגדולה, הוא ישקף, הוא יאבד את הכל. אז לפני שהוא הולך ללבן מראים לו את מה? את התכלת. מראים לו את התמונה הגדולה. וזה מה שיעקב אומר, עם לבן גרתי, אבל תרי"ג מצוות שמרתי. זה בכלל לא היה פשוט, זה בכלל לא היה קל, אבל ידעתי לחבר את זה ביחד. עם הקושי הגדול. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. כך, את זה תלמד את הילדים שלך. לפני כל דבר אחר. מתוך הקושי ראית את הקדוש ברוך הוא. וזה היה אברהם אבינו, שכל חייו היה כזה. הגיע למה שהגיע רק בגלל שהוא ידע לחבר את הכל ביחד, כל הפרטים עם התמונה הגדולה. לכן כמה נפלא, איזה תפילה תיקן אברהם אבינו? שחרית. ומתי קוראים קריאת שמע בשחרית? מי שיכיר בין תכלת ללבן. רק מי שיודע להבדיל בין הפרטים והתמונה הגדולה, יודע לחבר אותם ויודע להסתכל עליהם בצורה הנכונה, הוא יכול לקבל עול מלכות שמיים בצורה השלמה. הוא יכול להגיע למזבח חדש בציון תחין, ועולת ראש חודש נעלה עליו, כפי שאנחנו מתפללים בתפילת ראש חודש. אבל לפני שמגיעים למזבח החדש, צריך לעבור דרך המזבח הישן. המזבח שנמצא איפה? בבית אל. שב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, ובורך מפני עשב אחיך. ולכן כשהבקה באה להינשא ליצחק, איך נאמר בקטע ה-18 על הפסוק בתהילים, והדרכה על בניהם, זה יצחק ורבקה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה והייתה רבקה באה עם אליעזר, כיוון שראתה אותו רבקה, ראתה אותו אדור ביותר, לבוש ומעוטף בציצית, ודמותו כמלאך אלוקים. וכל כך למה? בזכות אביו, בזכות עצמו, שנאמר יראה לבדיך פועליך והדרכה על ביניהם, ואין הדרכה אלא תלית אדור, הדומה לאדור שלך, שנאמר עוד והדר לבשת. ויותר מזה בקטע ה-19, יראה לבדיך פועליך והדרכה על בניהם, זה תכלית התחלת שבציצית, שישראל מתכסים בו, שנקראו בנים למקום. מה ראתה רבקה? מה הרשים אותה? ראתה אדם אדור, לבוש ומעוטף בציצית, ודמותו כמלאך אלוקים. זה יצחק, שרואה את הכל ומחבר את הכל ביחד, ולא נבעל משום קושי, כי הוא מבין שמה שהוא לא רואה היום הוא יראה מחר. כך קם הבית של יצחק, וכך הקדוש ברוך הוא רוצה שיקום בית ישראל, הבית של יעקב. ולכן כמה נפלא, שבת זה היום שבו אנחנו מקבלים אור מיוחד, אור גדול, אור של שבת, מעין עולם הבא. כשיוצאים מהשבת במעבר מדליקים נר, הנר מסמל את הפרטים, האור מסמל את האור הגדול. לפני כל חג מדליקים נר, נר של חג, נר של שבת, נר של דביקת חמץ. עסוקים בדברים גדולים, אסור לשכוח את הפרטים הקטנים, צריך לחבר אותם ביחד. ולכן מיד לאחר צאת השבת, הדבר הראשון שצריך לעשות, שלא תמיד אנחנו עושים אותו מיד, עושים אותו אבל לא מיד, הסימן בשולחן ערוך, סימן שין באור החיים, כולו סעיף אחד, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, סעודת מלווה מלכה. מה המיוחד בסעודה הזאת? נאמר בקטע ה-20 בסידורים מפרש, עבר אחד יש באדם ונסקוי שמו, ואינו נהנה מאכילה אלא במוצאי שבת. וביאר המתי משה, תלמיד המהרש"ל, שהעצם הזה נקרא גם לוז, והוא אפילו יכניסו אותו באש, אינו נשרף, ברחיים אינו נטחן, בפטיש אינו מתפוצץ, והעצם הזה שורשו ועיקרו מעצם השמיים. ובעת התחייה התרטב העצם מטל תחייה ונעשה כסעור בעיסה, והתפשט לכאן ולכאן, והמתחו מתוכו כל האיברים וכל הגדים ואור ובשר, והתגלגלו עד ארץ ישראל, והם יקבלו את רוחתם בארץ הטהורה. זאת אומרת, יש עצם אחת קטנה. והיום בעולם הרפואה, בעולם הגנטי, הדברים האלה מאוד מפותחים ומאוד ברורים. עם חלק קטן בגוף האדם, אפשר ללמוד על כל האדם. מצאו גרעינים, זרעים, לפני 2,000 שנה. זרעים, בזמן מרד בר כוכבא. לפני זה. ובטיפול נכון, במכון ויצמן, במחלקה לחקלאות, הצליחו להצמיח מזה גרעיני תמר, הצליחו להצמיח מזה את העץ, עכשיו מחכים לפירות. 2,000 שנה גרעין באדמה יבש בלי כלום. אם זה גרעין, כנחומר עצם האדם, אז אותה עצם נקראת לוז. זה הדבר הקטן שנראה חסר חשיבות, אבל מי שידע להסתכל בו טוב מבין שזה יכול לתפוח, לגדול כמו עיסה. וזה בעצם הרמז לאותה תחייה שתהיה בגאולה העתידה במהרה. את זה לוקחים איתנו לכל השבוע בסעודת מלווה מלכה. ולכן גם כשהלכו במדבר עם ארון ברית השם בקטע 21, על הארון פרסו בגד כלי תכלת מלמעלה, רבי נתן אומר חביב מעשה הארון כתיסה הכבוד של מעלה, ואף בשעה שהיו נושאים לא היו פורסים עליו לא בגד הגמן ולא תולעת שני אלא בגד כלי תכלת. למה? שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכיסא הכבוד. התורה מקפלת בה לא רק את ההלכות ואת הדינים ואת הפרטים, גם את התמונה הגדולה. את הכל יש בתורה. כשמחברים את זה נכון, אז מצד אחד יש חשיבות לכל פרט, גם אם קשה, גם אם מורכב, אבל רואים גם את התמונה בגדול. רואים מצד אחד עם ישראל יכול להיות במצוקה כזאת שבכל מקום נופלים רקטות כאלו או אחרות וגורמות לפחד, לרעדה וגם לקורבנות, רחמנא ליצלן, וזה נורא המצב שלא ברור, שמבוכה, אבל בו זמנית רואים גם את הניסים של הקדוש ברוך הוא. קטונתי מכל החסדים. רואים בניסי ניסים דבר שלא קיים בשום אומה ושום לשון, כי חוכמתכם ובינתכם מכל העמים. איך אפשר ליירט את הטילים באוויר? ואם היום מיירטים רקטות, מחר גם אפשר יהיה ליירט טילים עם ראש חפץ, ראש גרעיני, ראש נפץ גרעיני. כשמיירטים טיל אטומי והוא מתפוצץ באוויר, הנסורת שנופלת מחסלת את כל אותה עיר ששם זה נופל. טיל שישלח מאיראן יכול להתפוצץ באוויר שם מעליהם בכלל לפני שיגיע, בדיוק כמו בזמן המן. הוא עושה עץ גבוה 50 אמה, אבל בעצם הוא לא יודע שהוא עושה את זה לעצמו. והאיגרות יצאו חתומות בטבעת המלך, אין להשיב, ואז יש איגרת הפורים השנית, ונהפוך. אז בורא עולם מראה לנו את חסדיו, את הניסי הניסים מתוך הקושי הגדול, ומלמד אותנו ומראה לנו איך כשאנחנו רוצים אנחנו מחוברים אחד עם השני, מאוחדים אחד עם השני מקצה לקצה, וכולם מרגישים מה זה פתאום צבע אדום, מה זה הזקה. זה לא רק שייך למי שגר רק בצפון או גר בדרום, שייך לכל הארץ. ואת החיבור הזה הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמור תמיד, כי מול זה אף אחד לא יכול לעמוד. את המבט הזה, את הניסים האלו בתוך הקושי, ששומרים אותם, מחברים אותם לפרטים של היום יום, את זה האבות לימדו אותנו, ועם זה אנחנו מגיעים רחוק. לכן איך אומרת הגמרא מסרת באבטה בקטע 22, תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אומר, נאמר עליו השם יחד אברהם בכל, ויצחק כתוב האוכל מכל, ויעקב אומר לעשיו יש לי כל. גם כשלא היה לו הרבה מול עשיו, יש לו את הכל. כי מי שורה את הדברים באופן הזה זוכה לאותה ברכה בכל מכל כל, כן יברך אותנו. לכן ההיבט הזה שהתורה, שחזל מלמדים אותנו, דבר ראשון קום עלה בית אל, שב שם, שם לעשות את המזבח הגדול. איזה מזבח? אף על פי שיש אימה, חשיכה, תנור, רשן, לפיד, אש, ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם. מבינים כבר למפרע, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. התפילה הזאת, יענך השם ביום צרה, מסגף השם אלוקי יעקב. מדהים איך רבי עזר ממעץ מרבותינו הראשונים הרוקח על התורה אומר, יש בתפילה הזאת 9 פסוקים, והוא כותב אישה שעומדת לפני לידה, אם אומרים את הפסוקים האלה, היא אומרת את הפסוקים, או בעלה או אחרים אומרים את הפסוקים האלה, את המזמור הזה, והיא כבר יולדת. כי זה תפילה בשעה שאדם צריך את בורא עולם. ואין יום שאין יהודי שלא צריך משהו מבורא עולם. דחוף עכשיו הצלחה בדבר כזה, הצלחה בפעולה כזאת, בעשייה כזאת. אז מחברים את התפילה המיוחדת הזאת שיעקב תיקן, תפילה בעת שרה, בנוסף התפילה הרגילה, תפילת ערבית, כפי שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שיעשה, אז בסייעתא דשמיא, מכוח זה, מכוח המזבח הזה שבנה בבית אל, נוכל באמת לראות במהרה את אותו מזבח חדש בציון תכין, מעולת ראש חודש, נעלה עליו את כל הקורבנות, נוכל להקריב בו ונזכה ויתקיים בכולנו, בכל מכל כל, כן יברך אותנו.